פינק. שלום.
שלום וברכה.
אני רוצה לצאת לחופש. אני רוצה לאכול בבית מלון. אני יכול?
תראה, יש הרבה עניינים בענייני הכשרות שאנשים לא מודעים להם. יוצאים לנופש וחושבים, הבשר כשר, הגבינה כשרה, הלחם כשר.
כל הירקות, גוש
כל
קטיף.
כל הירקות, גוש קטיף. זאת סיסמה שיוצאת הרבה. בדרך כלל לאנשים שרוצים לחסות את עצמם, הלכתי למקום כאשר כל הירקות היה גוש קטיף. נכון, ירקות של גוש קטיף או מה שקוראים גוש קטיף, זה ירקות ללא תולעים בגידול מיוחד, זה חשוב, זה טוב וצריך, כי איסור של תולעים הוא איסור חמור מאוד, אבל עדיין יש לנו הרבה מרכיבים נוספים בעניינים של הכשרות. גבינה כשרה, הבשר כשר, אבל כשהם ביחד, יש בזה איסור אכילה ואיסור בישול ואיסור הנאה. ולכן אנחנו מגיעים לזה בהרבה דברים ממש בצורה קיצונית לפעמים, שזה האוכל יכול להיות כביכול ממרכיבים מותרים, אבל כל האוכל אסור. נוסף לזה, גם באוכל שהוא מורכב ממרכיבים מותרים, אנחנו נתקלים בזה הרבה בעיות, ואני קצת אפרט את זה. אנשים חושבים, יוצאים לנופש בחוץ לארץ, אומרים, מה הבעיה בלחם? נקנה לחם. אנשים חושבים, בגט הוא רק מקמח מים. יש לחמים ולחמניות שנקראים ביידיש וסר ברויט, שלכאורה הם עשויים על בסיס של מים וקמח בלבד. אני אישית הכנתי פעם מלון לגלט, מלון לקבוצת נופשים באיטליה, היינו בצפון איטליה, מדיסימו, על גבול שוויץ, מקום יפהפה, הייתה בעיה של לחם, הלחם לא הגיע מארץ, המזוודות שהביאו בהם לחמים מארץ עבדו ולא הגיע לחם. אמרו, טוב, מה הבעיה? יש פה מאפייה מקומית,
בחוץ לארץ
יש הרבה מאפיות מקומיות קטנות שמייצרות, נביא וסר ברויט, קמח ומים. או הלכנו גם למאפייה אחרת במקום אחר, והתברר, אמרתי, כמובן, צריך לעשות ציור במקום, לבדוק ולתת את התנאים האפשריים. אני רוצה לשתף אתכם בשני דברים מעניינים שהיו שם. המאפייה האחת שהייתה מאוד גדולה, משהו כמו מאפיית אנג'ל פה בירושלים, באמת מספקת לכל המחוז הצפוני של איטליה, הבעל המאפייה והמנהל, שהוא גם הבעלים, איטלקי שמדבר ספרדית, ואני מדבר ספרדית מהבית, אז מצאנו שפה משותפת שממנה פחדתי באמת. והסביר לי, יש ליינים מיוחדים ללחם כזה, ליינים מיוחדים ללחם כזה, אבל המערבלים והמחתות שבהם חותים את ה... לחמים בתוך התנור ומוציאים ממנו, ועוד הרבה דברים, זה משותף וזה אי אפשר להפריד. אז כמובן, היות ומשתמשים בכל מיני שומנים, אז כבר מראש הבנתי שכבר אי אפשר יהיה להשתמש במאפייה הזאת להכשיר, כי להכשיר מאפייה זה דבר בלתי אפשרי. מי שמספר שהוא מכשיר מאפייה, הוא מספר סיפורים. לא יכול להיות כזה דבר בעולם. מלא שומן.
מה זה שומן? מה הבעיה?
שומן... משתמשים עד היום במקומות מסוימים בעולם, כולל באירופה, בשומן מן החי. שומן מן החי זה יכול להיות שומן של בהמות נבלות וטרפות, וזה גם בדרך כלל שומן של החזיר. אבל פה אני הולך לספר לכם עוד משהו יותר מעניין. מכיוון שכבר הייתי וצריך לעשות את הביקור שיהיה נעים ויפה, אז המשכתי איתו את הביקור עם האדון, והגעתי למקררים. ושם ראיתי בסקיות מאלומיניום מאוד מיוחדות, שנשמרות בצורה מיוחדת, כתוב על זה סנגרה. סנגרה בספרדית זה דם. שואל אותו, אגד לי, זה דם? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, איזה דם זה? דם של חזיר. אני אומר לו, ובשביל מה אתה משתמש עם דם של חזיר? קמח ומים, וסלברויט. הוא אומר לי, זה נותן ארומה מיוחדת ללחמים שלנו. נותן ארומה מיוחדת. האמת שכבר לפני 30 שנה שמעתי שבאיזה מקומות באירופה משתמשים בדם, אבל לא האמנתי לזה עד שלא ראיתי.
וואו.
וזה דבר שנותן לנו הבנה מסוימת במקומות דברים אחרים שהוא יצר. היה באמת לחמים שהכל היה בסדר גמור, רק בסוף הלחם הוא מעביר מברשת של שמן, גם כן שומן מן החי, גם שומן של חזיר, שכדי להבריק את השמן ולתת לו קריספיות לצורה החיצונית. אנחנו מצאנו עכשיו בדבר שהוא לחם שתי בעיות עיקריות. ישנם עוד הרבה בעיות. ישנם חומרי הדפחה שהם עשויים מכל מיני שומנים. הייתי במאפייה אחת בשוויץ, זאת מאפייה בשוויץ מקומית למלון גם כן שעשינו בוונגן, מלון קשר, ומעל המאפייה אמר, אני עבדתי 20 שנה בדבוס עם אנשים דתיים, ואני יודע, הכל אצלי בסדר, ואני עובד עם כל הרשימות שבסדר. הוא נותן לי רשימה של 18 דברים שהוא שם בלחם. לכאורה, לחם פשוט כבד, לחם השוויצרי, הוא ידוע, הוא לחם טוב. אמרתי לו, תן לי בבקשה את הרשימה. הרשימה היא בשוויצרית. טוב, אינני מבין בזה. ישנו הרב וידר בציריך, שלחתי לו בפקס. את כל הרשימה. אני מקבל בחזרה שיש חמישה מתוך הדברים האלה הם שומנים שהם מהטרף או מהלא קשר לחלוטין. שומן מן החי וכולי. שאר הדברים, חלק היה בסדר, חלק לא היה בסדר. כמובן שמיד העברתי את הרשימה הזאת למישהו בדבוס כדי שיבדקו מה קורה שם והעניין טופל. אבל, ולא הייתי בדבוס, הייתי בוונגן, זה כמה, אולי מאות, 100-150 קילומטר משם, ברכב. אבל בכל אופן, בעיות בדבר פשוט כמו לחם. אנשים שואלים אותי הרבה פעמים על מוצרים שבארץ הם קשרים, כמו גלידות בן אנג'ריס או דברים אחרים, שבארץ הם נסטלה, שבארץ הם קשרים, מה כבר יכול להיות הבעיה? הבעיות שמה הם שהמוצרים מורכבים, הרכיבים באים מרכיבים שהם מן החי, ומן החי בצורה מהחיות הלא קשרות, או גם חיות קשרות, אבל שהן טרפות, נבלות וטרפות. וזה ברור שזה איסור גמור, ואנשים נכשלים בזה בלי לדעת. עכשיו, זה לגבי מוצרים שצריך מאוד להיזהר. בדרך כלל בכל קהילה יש רשימה של מוצרים שמספיק שבודקים את המפעל ויודעים שהמפעל הוא בסדר, כל המוצרים שלו מאושרים, והם חותמים לקהילה שכל שינוי שהם עושים קודם הם התייעצו איתם. אז לכן בדרך כלל על רוב הרשימות האורתודוקסיות של הקהילות האורתודוקסיות אפשר לסמוך בחוץ הארץ, ובדרך כלל הכשרויות נמצאות בקהילות האורתודוקסיות, כי הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות לא מתערבות בזה, כי הם מודים בזה שהם לא מבינים בזה מספיק, ומטבע הדברים הם משאירים את זה. מי שרוצה כשר אז כבר יאכל, ומי שלא אז לא. אז לכן בדרך כלל הרשימות של הקהילות בחוץ הארץ הן טובות. בארץ יש לנו בעיות שונות.
אולי החוץ לארץ עוד משהו אחד, ירקות.
זה בדיוק מה שהלכתי להגיד. בארץ יש לנו בעיות שונות שאין אותן בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, אנחנו יכולים להשתמש בירקות ופירות בשופי בלי שום בעיה.
לא חוששים שמה שמו משהו על זה?
אפילו ספק עורלה אין בזה חשש. רק בדברים שוודאי עורלה, זאת אומרת, אם זה עץ שאני יודע שרק לפני שנה, שנתיים נטו אותו, או שלוש שנים, פחות משלוש שנים, אז אני יכול להיות בחשש של עורלה, אבל זה מאוד נדיר שאני אדע על כזה עץ ואני אקח. בדרך כלל, רוב הפירות ורוב הירקות, בירקות עדיין בעיה של עורלה, ואין גם בעיה של תרומות ומעשרות, ולכן לאנשי החובבי הטבעונות והדיאטה זה ודאי
יכולים לנסוע
ומומלץ.
נכון, טוב לי שהם יושבים שם.
וזה בריא וזה טוב. אותו, עכשיו, ישנם פירות יבשים שבאותם לפעמים מושכים בשמן כדי שיבריקו ויראו יפים, כמו אגוזים, שקדים או דברים מהסוג הזה, צימוקים. דברים מהסוג הזה, אבל רוב השומנים, היום מי שמשתמש בפירות לזה, זה שומן, זה שמן צמחי כשר, עדיין עדיף להשתמש עם איזושהי כשרות טובה, או שהיא נמצאת ברשימה של החברה הזאת. בארץ הבעיות הן יותר מסובכות, יש לנו מצוות התלויות בארץ, ופה אנחנו צריכים לדעת שהופרשו מהם תרומות ומעשרות, ושאין לא ספק, ללא חשש עורלה, ולכן צריך בכל מקום את ההשגחה שלו, לא רק בגלל זה, אלא אני אומר, הנושא של הפירות והירקות הוא נושא בפני עצמו בעייתי. ישנו, אם אנחנו כבר מדברים כפתיח, ישנה עוד נקודה לגבי הפרדה בין בשר לחלב. כשאנחנו יוצאים לחוץ לארץ, הרבה אנשים, גם בנופש פרטי, בבתים פרטיים, וגם בנופש בבתי מלון. לצערי, ישנם כשרויות מסוימות שנותנות כשרות על בתי מלון, בלי להכיר את המקום, בלי לדעת איך הוא בנוי, ובלי להכיר אפילו את המשגיחים שהם סוחרים אותם בשלט רחוק. אני עצמי מקבל לפעמים שאלות ממשגיחים, שאלות שאני מרגיש בשאלה, שזאת שאלה מסובכת, ושהיא של מקום תעשייתי ולא בית פרטי. שואל אותו, מאיפה אתה? מה אתה? הוא אומר, אני נמצא במקום פלוני ואני משגיח עבור כשרות מסוימת. אני אומר, תשאל את הרב ששלח אותך. הוא לא עונה, הוא לא תופס, לא מוצא אותו, לא רואה אותו, לא יודע, ואני רוצה תשובה יותר ברורה. מתוך הדברים האלה הבנתי שישנם מצבים שפשוט קטסטרופליים. למשל, לא יכול להיות כשרות במלון כאשר הוא מחולק לשניים, חלקו כשר וחלקו לא כשר.
באמת?
זה לא יכול להיות בשום פנים ואופן. גם אם הקומה תהיה למעלה, קומה למעלה וקומה למטה, מטבח למעלה, מטבח למטה.
למה?
הצלחות, יש להם ידיים ויש להם רגליים. הצלחות עוברות ממקום למקום. התבניות עוברות ממקום למקום. הטבחים עוברים ממקום למקום.
וואו.
טבח שעובד בחלב ולא שוטף ידיים ולא הולך לעבוד בבשרי, זה לא בסדר. מה עוד שהוא הולך מקשר ללא קשר או הפוך?
ומה הבעיה?
כשהוא הולך מקשר ללא קשר, מקשר ללא קשר לא אכפת לי.
אוקיי.
אבל כשהוא בא מלא קשר,
שוטף את הידיים והכל.
שוטף את הידיים, ואז הוא אומר, רגע, שם לא ראיתי שיש את התבלין הזה. הוא לוקח איתו שקית תבלין, שקית עם תבלין. בשקית הזאת של התבלין, הוא נגע בה עם הידיים שלו, עם השומן, לפני זה לקח משם תבלין ופיזר על האוכל. עכשיו הוא הולך עם השומן הזה שנספק בתבלין, וזה הלכה מפורשת שזה מה שקורה באמת, השומן, האם משתמשים בתבלין או במלח לדבר מסוים, אגב, גם המלחיות הן בעיה בפני עצמם, אנחנו תכף נדון על זה, אבל לוקח את התבלין הזה שחסר לו שם, אז א', יכול להיות שהתבלין הזה הוא לא קשר.
נכון.
תכף אני אספר לכם איזה נקודה מעניינת לגבי התבלינים, אבל בהחלט יש תבלינים שהם לא כשרים. לכאורה זה נראה לנו צמחי, אבל תכף אני אתן דוגמה בעניין הזה. כשהוא הולך עם התבלין הזה שספג מהידיים של הטבח שהוא השתמש, הוא הולך עם זה ולוקח אותו לכשר, אחר כך כל האוכל נאסר, משום שכל האוכל מקבל טעם של בשר או שומן של נבלות וטרפות.
אבל בשביל זה יש משגיח.
כן, נכון. עכשיו, במקום רגיל שיש, במקום רגיל שיש, יש מטבח כשר, בשרי, יש מטבח חלבי ותו לא, משגיח אחד, אם זה מקום קטן, יכול לשלוט על זה. אם זה מקום גדול, ואני אומר, מעל 50 חדר, אנחנו כבר צריכים שני משגיחים. אם זה מקום שיש בו חצי בשרי, חצי חלבי, אנחנו צריכים ארבעה משגיחים במשמרת אחת וארבעה משגיחים במשמרת שנייה. וזה לא קיים בשום מקום. מה עוד שכבר אמרתי שבדרך כלל מי שיעשה כזה דבר, אז בקושי יש שם משגיח, ואת המשגיח גם יעשו אותו לטבח, וככה ההשגחה שלו נראית. נכון, שלכאורה למשגיחים נראה כאילו אין להם עבודה, אבל האחריות היא כל כך כבדה שזה מכביד עליו מבחינה נפשית ומנטלית, עד כדי כך שהוא באמת לא יכול לעשות עבודה אחרת, והוא כל הזמן צריך להסתכל ולהיות בטוח שהכל מתקיים כמו שצריך במקום. נסיים אולי בנושא הזה של התבלינים.
כן. סיפור.
סיפור, אבל לפני זה הקדמה קצרה. משגיח כשרות צריך להיות מעורה בכל הנושאים. לא רק במה בשרי ומה חלבי, מה קשר ומה לא קשר. הוא צריך לדעת גם תמחור, הוא צריך להבין איך מבשלים. הוא לא חייב להיות שף, כי שף יש לו את התת שלו, אבל הוא צריך לדעת מה השף עושה ומה השף הולך לעשות גם בעוד חצי שעה, כדי למנוע את הבעיה לפני שהיא נוצרת. וצריך לדעת מחירים, וצריך לדעת איך העולם מתנהל סביב הנושא של הקשרות, ולמה כל זה. אנחנו יודעים, אני הולך לדבר על פלפל, גרעיני פלפל, כדורי פלפל שחור, שחור. או לבן.
אוקיי.
זה כדורים שהמחיר שלהם בעולם הוא מחיר עולמי, בורסה עולמית. המחיר שלהם עומד לפי יחס מסוים בין הכובד של הגרגר של הפלפל, הכדור של הפלפל, לבין המשקל שלו. הגודל והכובד. כי ככל שהפלפל יותר צפוף בכדור, הוא יותר איכותי. הוא יותר איכותי. מצד שני, הוא חלול בפנים. יותר יפה ויותר טוב הגודל של הכדורים שהם יותר גדולים. ככל שהם יותר גדולים, הוא פחות צפוף, הוא בפנים חלול. אז יש יחס מסוים שנמדד בין מה היחס בין המשקל של הכדור לגודל שלו. כשהיחס הוא גבוה, ההפרש הוא גבוה, אז המחיר שלו נמוך יותר. כשהיחס הוא יותר נמוך, ההפרש הוא, אז המחיר שלו יותר גבוה.
כי הוא פחות חלול.
כי הוא פחות חלול ויותר מלא. התגלה לנו שלאחרונה בעולם, במקומות מסוימים בעולם, משקיעים במשך 3-4 חודשים את הכדורים של הפלפל בשמן, כדי שיספגו שמן, אז המשקל שלהם יהיה גבוה יותר, והמחיר יהיה יותר גבוה ליחסיות. אבל אנחנו פה נמצאים כבר לא בפלפל נטו, אנחנו שמן. כבר נמצאים בפלפל שמן. השמן ההוא הזה מהו ומאיפה הוא? אני רוצה להגיד, גם בשמן צמחי יכולה להיות בעיה קשה. אם השמן הצמחי הוא נטו שמן צמחי, נטו שמן צמחי, אבל הובילו אותו במרחליות שבהם הובילו שמן מן החי, מן הטרף, שמשתמשים בו הרבה לתעשיית שמנים וסבונים וכל מיני דברים מהסוג הזה, פרפומים וכאלה דברים, הרי שהשמן הקשר הזה נאסר, משום שהוא מקבל את השמן, ולפעמים זה שמן שמובילים בחימום, כדי שלא יקרוש, ולפעמים בתוך המשאבה ששואבים, נשאר שמן מן החי, מהפעם הקודמת שהמחלית הזאת הובילה, ואז כמעט בלה, כל פעם הוא לוקח ובולע מהשמן, ולכן לא כל שמן צמחי באופן גורף יכול להיות צמחי, מה עוד שבאותו בית חרושת יכול להיות שעושים שני דברים שונים, אחד קשר ואחד לא קשר, ומשתמשים באותם המכונות ובאותו כיתור ובאותו מה שנקרא מפסטרים, אוטוקלאב בשפה המקצועית. אז לכן עלינו לבדוק את הדברים בצורה זהירה, גם את העניינים של המרכיבים, את החומרים, אבל בנוסף לזה כמובן להשתמש באיזושהי כשרות, לא צריך בזה כשרות מאוד מיוחדת, מספיק שזה נמצא ברשימה של כשרות של רבנות מסוימת, זה אומר שבדקו את הבית חרושת, בדקו את המקום, והובלת השמן לא תהיה בעייתית.
כבוד הרב, מדהים. אם אני מסכם מה שהבנתי, לכל הנופשים בחוץ לארץ, לחם, מה שנראה לכם מאוד פשוט, יש בזה בעיה רצינית. זה יכול להיות בזה שומן של חזיר כדי שהוא יבריק. לחם פשוט. ירקות ופירות, תחגגו. יבשים, אני הבנתי מהרב, יש קצת בעיה.
יש קצת בעיה, אבל בדרך כלל, מה שבא מארצות הברית,
זה בסדר.
בדרך כלל זה בסדר, אבל גם כן עדיף לראות
עדיף שיש,
שיש קשרות על זה וכו'.
ותבלינים, גם יש בזה בעיה. צריך שיהיה קשרות טובה וידועה, או שהמוצרים יהיו תחת הקשרות של הקהילה שם, שהם יודעים שמשתמשים בזה, ותיהנו בחופש. נכון?
אכן, אכן.
תודה רבה.
קובע השם יוסיפו כוח.